נתנצל מראש. השיעור היום הוא שיעור קשה, לא המילים ולא התוכן, אלא בגלל שאנחנו הולכים לעסוק בעזרת השם בדבר שקשור למידות. מידות זה דבר שקשה להגדרה בצורה מדויקת, ולכן אני מתנצל מראש אם לא יצאו פה דברים מספיק ברורים, אבל אורך השם שאנחנו נשתדל לטפל בדברים האלה, וכמובן הכל מתוך התבוננות על גדולי ישראל, שהתורה מעידה פה על הקנאות של פנחס במעמדה החיובי. אבל ברשותכם, תכף נגיע כאילו לקטע הקשה של היישום של מידת הקנאה, או הקנאות, לא הקנאה, סליחה, הקנאות של פנחס. אבל לפני זה ברשותכם אני רוצה להשלים כמה דברים שלא כל כך הספקנו בשבוע שעבר. ואני אומר, קודם כל זה בשם הרב צוקרמן, שאני לא אשכח. הדברים כתובים בחז"ל, אבל המבנה, היישום, הדברים של הרב צוקרמן, אמר את זה בקצרה. חלק קטן שמעו את זה ממני בשבת, אבל מפאת חשיבות הדברים, וגם בעזרת השם נרצה מאוד להרחיב פה. בעצם יש לנו פה מפגש עם דבר שהוא לא מספיק ברור, וברשותכם אני אתחיל לשאול את זה בצורה של שאלה. אמרתכם, המוציא יוצא לא שואל שאלות. הוא ענה הרבה תשובות, אבל הוא לא שאל את השאלות. לפעמים אתה, ברוך השם, מתוך הסתכלות הפרשנים, שזה סגנון אחר לגמרי של הסתכלות על הפרשה, אתה רואה איך המוציא יוצא כן ענה על חלק מהשאלות. וברשותכם אני רוצה כל שאלה אחת כללית כדי שנצלול ישר לעניין. יש לנו פה תופעה שהיא מאוד לא מוכרת בהלכה. מה אני מתכוון? אנחנו יודעים שיש מצב שאדם נקרא אביד אין איש דינא לנפשי. זאת אומרת, יש לפעמים מצב שלפי הדין פלוני חייב, ואו שאם תביא עד שתביא אותו לבית דין כבר לא יישארו לך מים, או עד שיכול להיות אפילו בדינים אחרים, אתה לפעמים מותר לך, בוא נגיד בשפה של הפוליטיקאים היום, התקשורת המזויפת, כן? אדם לוקח את החוק לידיים. כן, אז זה שאלות גדולות, מתי מותר, מתי אסור. ודאי שכולנו, ששמענו שיעורי אזרחות, אנחנו מבינים שזה דבר שהוא לא רצוי, וכולי שהאזרח לוקח את החוק לידיים. טוב, אבל יש מצבים שמותר לו. כן, אבל אנחנו נראה תכף הפרשה, בועל הרמית, קנאים פוגעים בו. בסדר, אז תכף ננסה לשאול מי ראוי להיות קנאי ומה זאת אומרת קנאים פוגעים בו. השאלה המרכזית שמנסה לשאול זה דווקא לא מצד הקנאי, אלא יש פה דבר שהוא לא מובן. אם אדם יראה יהודי לא עלינו שהולך לבעול גויה ויתרה בו ושני עדים ואני לא יודע מה, ויביא אותו לבית דין, מה בית דין יעשה? כלום. שמעתם דבר כזה? אם הוא ילך לפי החוק, לא יעשו כלום. ופתאום נותנים רשות לקנאי לפעול. זה לא שהבנתם מה אני מנסה כאילו להציג פה. יש לפעמים סמכויות שהפרט יכול לבצע את מה שהבית דין צריך. אבל פה נותנים לפרט סמכויות שאפילו אם, גם אם היה בית דין, אז זה אסור לעשות. זו שאלה מאוד לא פשוטה, מקווה שגם נזכה לענות על עצמו. נגיד דברים נכונים, שוב, אבל לא בטוח שזה עונה כאילו ישירה, בצורה ישירה על המציאות הזאת. אבל לפני זה, ברשותכם, אני רוצה, למרות שזה עלול להביא לנו הרהורי עבירה, אבל בואו נכוון לצד הטהור של הדבר, ונגיד את זה מאוד מאוד בקצרה. כל המציאות הזאת, כל הסיפור הזה של סוף פרשת מלאק, מציאות לא ברורה לחלוטין. לא שאני מתווכח עם הסיפור, חס ושלום. אבל בסדר, הוא נותן עצה, ויחל לעם לזנות את בנות מואב, אבל כמו שאנו רואים, שם כוזבי בצור, ראש אומות בית אב במדיין הוא, ומולו, כן, נשיא בית אב לשימוני. אז בואו נגיד את זה במילים פשוטות, בלי להיכנס, כמו שאמרתי, לזולות של הדבר הזה. צערנו הרב, אנחנו יודעים שבכל חברה, וכנראה בכל ההיסטוריה זה היה, וגם כל חברה נלחמה בזה, יש תופעה של שולי החברה, מה שנקרא זנות. אבל פה אנחנו רואים איזה דבר שהוא לא שולי החברה. הנשיאים, כן, נשיאים מדיין, שולחים את הבנות שלהם. ומול זה, גם כן תופעה לא מובנת בכלל, מה זה, נשיא שבט בישראל, ככה פתאום, לעיני כל עם ישראל, באמצע היום. בוא נאמר בסוגריים, שגם אם יש רכילויות פה ושם שפלוני אלמוני חוטא בדברים כאלה, ולפעמים גם אישיות בחירה וכדומה, אז לפחות זה מה שיקרה בצינה, זה בתורים של הרכילות, ואסור לנו לשמוע, ואנחנו מקווים גם כמו שזה נכון, וגם אם כן, אז אתה אומר כאילו דבר שולי, פתאום הופכים את זה לתופעה, דבר לא ברור בכלל. ואני מזכיר את זה, זה הדברים, שהשאלה הקודמת זה לא הרב צוקרמן, השאלה שאני מעלה עכשיו זאת שאלה, זאת השאלה של הרב צוקרמן שאל. והוא כדרכו העמוקה בנה את זה בכמה כיוונים. קודם כל הוא הוסיף פרט חשוב שאני לא אעריך בו, ורק בגלל קוצר הזמן, למרות שהוא חשוב מאוד. בפרשה הקודמת כתוב שם, שכתוב ותקרן על העם, יזבחי אלוהם, ויכול העם, כן, ויזבחו לאלוהם, ואז וכולי, אז היה את החטא. צריך להבין את המשמעות. קודם כל, במילים מאוד פשוטות, כאן זה כבר לא כל כך עירורי עבירה, אבל סתם דבר בזוי של העבודה הזרה, העבודה הזרה של בעל פאור, היא עבודה מאוד בזויה ולא מובנת לחלוטין, ולא שאני מנסה להגן עליה, כי כל עבודה זרה זה שטות, אבל אני אומר, כאילו אני יכול להבין אדם שעובד לשמש. שמש זה כוח גדול בעולם, הוא מחמם, הוא מאיר, אז יש אנשים שאני לא יודע מה, הרגישו שהם בלי זה הם לא יכולים, אז הם צריכים כאילו לרצות אותם. כן, לא מבינים שיש בורא שהוא הביא את השמש לעולם. אבל בסדר, לא הולך עכשיו להתמודד עם היצר הרע של עבודה זרה, אבל אתה שואל את עצמך, מה זה, דבר כזה נורא, שאנשים הולכים ועושים את הצרכים שלהם מול הפסל. הרי הם מספרים לנו את זה כסתם, אלו עוד שמה, זה ביזיון, עוד לעשות מזה עבודה זרה וכו'. אבל הנקודה היא שככה, יש בעם ישראל תופעות, עכשיו אני אומר לכם משפט שהוא נכון, היישום, תיקחו אותו בהסתייגות כמובן, לא ישר להשתמש בו על פלוני או על מוני, וגם זה לא, ואפילו לא על קבוצות, אלא אני אומר חשוב לדעת שיש דבר כזה. יש אנשים שמקדשים מאוד את החיים, מה שנקרא את טבעיות החיים. זה נשמע מילים יפות. וכאן כבר יש איזשהו יסוד, יסוד חיובי. כמובן, אסור לעשות את העבודה זרה, וגם כמובן הוא רק חלקי. אבל מה שנקרא טבעיות החיים, שמע, אנחנו אנשים נורמליים. אתה לא יכול לדבר איתנו כל הזמן כמו אל מלאכים. אנחנו אוכלים, אנחנו ישנים, אנחנו רוצים להתחתן, ברוך השם, כל הדברים האלה הם נורמליים. אלא איפה, כמובן, הכשל, אל תיכשלו במילים היפות שאמרתכם עכשיו. כי באמת, ברוך השם, אנחנו לא אנשים נורמליים. עם כל האחריות המשתמעת מכך, התורה מדריכה אותנו, מה מותר לנו, מה אסור לנו, לא הכל מותר. ברוך השם, מצווה גדולה להתחתן, אבל גם כן, רק עם אישה אחת. וגם איתה, לא תמיד מותר לך. וגם מה שמותר לך, גם כן יש לך כללים. אפילו אם הם לא בדיוק לפי ההלכה, אבל ודאי שרוח ההלכה, נכון? חזר מכנים את זה, שאדם לא יהיה עם אשתו כל הזמן כתרנגולים. אבל שוב, זה הדרכות מוסריות, הלכתיות ומוסריות. יש אנשים, קשה להם מאוד עם זה, אבל הם לא יכולים להודות בזה, שבעצם קשה להם עם קיום המצוות, ואז הם הופכים את זה לאידיאולוגיה. וזה הכי מסוכן. שאנשים, במקום להודות, תשמע, נכשלתי, לא אני אלמוני, אני יודע מה קורה, לא עוד פעם, לא שאני בא להגן, לא מזלזל, חס ושלום, במיוחד אנשים גדולים, אז פה אני אלמון לא יודע, לא יודע מה, מישהי פיתתה אותו, אחר כך עושים איזה עניינים, כותרות, שלא נדע מצרות, מספיק אכלנו, כל המדינה מסמיקה מהשטויות האלה. אבל אתה בא ואומר, זה פרט. אבל דבר כזה, להפוך את זה כאילו למאבקים, מצעדים, אנחנו בעד, חופש הפרט, כבוד האדם, זכותו לחיות כמו שהוא, תקבל אותו, יכולת האכלה, הבנתם כבר כאילו, כל מיני סוטים וסוטות, הפכו אותם למין, כאילו, אני לא יודע מה, עכשיו הם צריכים להיות השפיץ של החברה, שצריכים לקבל אותם, כמו שחס ושלום לדאוג לנכים, צריך לדאוג לסוטים, שלא נדע מצרות, איפה שראינו דבר כזה? ועוד עושים מזה כאילו מאבקים, הודעות, וכדומה, ובראש חוצות. כל זה אני מספר לכם עכשיו, תחזור טיפה, להבין את הסיטואציה. שסוף פרשת בלק, סיטואציה לא פשוטה. קודם כל, בוא נחזור על המשפט שאמרתי אותו שבוע שעבר, אני חוזר על זה. זה חלק מהמאבק על כניסת עם ישראל לארץ. זה לא סתם הרשות של בלעם, שמה שהוא רצה לקלל מההתחלה ולא הצליח, ברוך השם, הוא עכשיו, מה שנקרא, סליחו לי על הביטוי, מה שנקרא, נעשה להכניס לנו בדרך האחורית. הוא אומר, לא הצלחתי לפגוע בעם ישראל, לא הצלחתי למנוע, אבל אנחנו נוריד אותם ממדרגתם. ברגע שהם יהיו עם ככל העמים, ברגע שאנחנו נגלה את החולשות שלהם, ובמיוחד בחטא הזה, שנקרא יצר עריות, ויצר עריות, אנחנו יודעים, זה כתוב פסוקים מפורשים, וכנראה אנשים שמבינים בעניינים רוחניים, ובלעם מבין בדברים האלה, הבין שארץ ישראל לא אוהבת, נכון? איך כתוב שם אלוקים שאלו שונא זימה? אבל לא סתם שונא זימה, אלא הפסוקים אומרים, ולא תקיא אתכם הארץ כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. יש חטאים ש... לא יודע בדיוק, תסקלות של הקדוש ברוך הוא, אבל זה מפורש, הקדוש ברוך הוא אומר, שעל החטאים האלה זה גורם שארץ ישראל מקיאה את האנשים. אז בלעם הוא חכם, אומר, בוא אנחנו נפיל אותם. איך נפיל אותם? קורא, שולחים את הבנות, הבנתם? זה עכשיו להיות מלחמה, במרכאות כפולות ומכופלות, כן? מסירות נפש, כן? בושה להשתמש בביטוי כזה על נשיאי מדיין. אבל הבנת, הם הולכים כמו שיש במלחמה, אנשים הולכים, מסתכנים, אז פה אנשים תרנו במרכאות הבנות שלהם, את האריסטוקרטיה. בנות הכי חשובות וכנראה מקושטות, ואני לא יודע מה, לא איזה פלונית שעומדת באיזה צד הרחוב, הם נסע לפתות איזה אחד, אלא ממש כאילו באות, הולכות, ואז כבר מתחילים לאכול מהזבחים, ואז הנה סוף סוף, זה עכשיו הנקודה שאמרתי שספר הרב צוקרמן, זה כתוב במדרש, נכון, כתוב של בסוף פרשת חוקת, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אז מה עם ישראל אמר, מה זה הלחם הקלוקל? תראו איזה אבסורד של לבוא ולפרש דברים כל כך נפלאים בצורה כל כך זולה. אז מה זה הלחם הקלוקל? המן, נכון? הרי המן יש בו את כל הטעמים, ויש בו עוד דבר נפלא, שעם ישראל היה בו נס במן, חוץ ממה שהוא ירד כל יום, אלא שבלי להיכנס עכשיו לצדדים הרפואיים, אני אגיד את זה בצורה מאוד בלבטית, מה שנקרא, כשעם ישראל אכל מן, הוא לא היה צריך ללכת לשירותים. כך חז"ל אומרים. למה? כי היה לכל אדם בדיוק את מה שהוא צריך בשביל לאכול. זה שאנחנו אוכלים היום הרבה לא עושים אותנו יותר בריא, לא עושה אותנו יותר בריא, מההפך. יכול להיות שאנחנו אחר כך נהיים חולים, בגלל שאנחנו את כל המערכות הסינון שלנו, הקיבה והכבד ואני לא יודע מה, אנחנו מעבידים אותם בעומס יתר, לסנן כל כך הרבה, בזמן שבעצם מה שאנחנו צריכים, צדיק אוכל לסוף הנפשו, יכול להיות שאנחנו יכולים לאכול הרבה פחות. מה שמגיע, מעט שצריך להגיע לדם ולחמצן לראש, יכול להיות שזה הרבה פחות. אבל אמרתי לכם, זה לא שיעור ברפואה. רציתי רק לומר שבאמן היה נס, ואנשים לא יכלו לסבול את הנס הזה. אמרו, ראיתם מישהו שאוכל ולא מוציא? הרי יום אחד אנחנו מתפוצץ, איך אפשר להמשיך דבר כזה? ואז פתאום עכשיו תראו איך הכל מתפוצץ. מתפוצץ אבל לכיוון אחר, משחק מילים יצא לי, כן, הכל מתפוצץ. באות בנות מואב, אז אומרים לה, בואו תאכלו מהזבחים, הולכים מהזבחים, ואז פתאום, סליחה על הביטוי, צריכים ללכת לשירותים. עד עכשיו מחלו מן, לא היו צריכים. ואז היו אנשים שאמרו, סוף סוף נהיינו אנשים נורמליים. הגיע הזמן, תפסיק לחיות כמו מלאך, הרי אנחנו בני אדם. אני אומר לכם במפורש, יש אנשים שקשה להם עם הגודל הזה. אנחנו חייבים להיות מודעים גם לעצמנו, וגם לפעמים כשאנחנו בעזרת השם ננסה לקרב כל מיני אנשים. צריך לדעת שלפעמים זה מרתיע, וצריך לראות איך כן עושים את זה, זה לא פשוט בכלל. אבל לפחות שנהיה מודעים שיש פה איזה מאבק שעוטפים אותו באידיאולוגיה, אבל יש בו איזה משהו אמיתי, משהו שאנשים קשה להם עם הגודל, עם המגבלות, אבל הם לא יכולים להודות בזה, ואז הופכים את זה פתאום נשיא בית אב לשימוני לעיני אחיו, כן? הוא הולך ולוקח את המדיינית באמצע היום נגד השמש, תמיד איזה, לא, לא צריך אפילו פה אל תעשו דמיון, כן? יש דברים לפעמים, אני אומר לכם, בואו תדמיינו מה קורה. פה אנחנו צריכים להדחיק את הדמיון, אבל סתם להבין מה זה. אז לא יודע כמה אלפים עומדים שם, או עשרות אלפים. פתאום אדם בא ומתפאר בדבר שלכאורה זה יציאה מהסדר, זה חטא, זה התגברות יצרים, אבל כשאתה רואה תופעות שקורות בצורה ציבורית, אתה מבין שהופכים את זה מה שנקרא עכשיו לקו. כל הקו הזה, עכשיו אנחנו נתחיל להבין יותר את המעשה של פנחס. וכאן אני חוזר לשאלה הראשונה ששאלתי. אז קודם כל אני אומר את זה בזהירות. אני מקווה שהדברים יוצאים מתוך דברי הרב צבי יהודה. אם זה לא נכון, לוקח את האחריות. אם זה נכון, אז זכיתי אולי כאילו לפתח טיפה את העיקרון שהוא אומר. כי אמרת, שאלתי, השאלה היא קשה, בכל מקרה. ואם, איך יכול להיות דבר כזה שהפרט מקבל פה כאילו סמכויות יותר מאשר הבית דין? הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אז אנחנו ננסה לגעת פה משני הצדדים. אמרתי גם כאילו מצד עצם ההלכה, ואחר כך הצד שהוא לא פחות קשה, כאילו מי זה בכלל, מי רשאי להיות קנאי? לא כל אחד יכול לבוא וליטול את התואר הזה, סמכות כזאת. עד כדי כך שאם מישהו בא ושואל את הרב מה לעשות, אסור לו להרוג אותה. הבנתם מה אני מתכוון? שוב, זה כאילו דבר אבסור. הוא אומר לו, הרב, מה קורה למי שבועל הרמת? אם אתה באת לשאול, אתה אסור לך להרוג. רק אם זה איזה סוג של קנאה כזאת, התפרצות, כאילו בלי מחשבה, כאילו. וכמובן, אנחנו כולנו יודעים, ואמרתי לכם קודם, הרי כל אחד ישר כבר ככה, ומה זה לקח את החוק לידיים, ומה הוא מתפרץ, ומה זה, ועלה לו אדם לראש, ושם מדמיינים איזה סוג של כעס, חס ושלום. כמובן, כולנו יודעים את התוצאה, שפה התורה נתנה הכשר, הכשר גמור. כך שכל מה שאנחנו נאמר זה רק בשביל שאנחנו ננסה קצת להבין. זה לא דיון על פנחס. פנחס קיבל פה, אם אפשר להתבטא כאילו ציון 100 או יותר מ-100. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתים בני ישראל וקבלו את קנאתי בתוכם. כן, לכן, ויכפר על בני ישראל. זאת אומרת, יש פה ממש מה שנקרא טהרה, טהרה גמורה. אבל אני אנסה לומר ככה, קודם כל בכיוון של הדברים האלה, אחר כך נדבר על הקנאות. יש דברים שמדגיש הרב צבי יהודה הצל, ואני מדגיש עוד פעם, זה לא דברים מספיק ברורים, אבל אני יודעתי, אם אני מצליח לבטא, וזה הוא כן אומר, אני חושב שזה גם עונה קצת על השאלה. תראו, אני עובר שם לנושא אחר לגמרי, רק כדי להמחיש, משתמש בו כמשל, ברוך השם, אלף פעם ברוך השם, שרוב רובו של עם ישראל, אני חושב ש-99 נקודה, לא יודע כמה, עושה ברית מילה. ברוך השם. ולפעמים, אף אחד מאיתנו גם לא יהיה ציניקן, וכל כל מיני אנשים שמכונים בשפתנו, לא יודע מה, שמאלני ואנטי דתיים, אני לא יודע מה. למה אתה יודע? עזוב, גם את שאל שאלות. ברוך השם. רוב עם ישראל מרגיש שזה חלק מהיהדות, וגם אם הוא לא מקיים מצוות, תראו אפילו יותר מזה, כמה שיש תעמולה וכו', זה לא סוחף. יש תעמולה נגד, שתדעו לכם. אבל לא יודע אפילו מאיפה זה נובע, באמת זה לא הנושא שלי עכשיו ברית מילה. תראו שמשתדלים לעשות את זה ביום השמיני, וגם אנשים רחוקים מאוד וכדומה. למה? יש איזה משהו שייך לטבעיות של עם ישראל. מה עכשיו אני מתכוון לומר? שהיה ברור פעם, צערנו הרב, זה פחות ברור מאשר ברית מילה, אבל עדיין זה קיים, ברוך השם, שיהודי לא מתחתן עם גויה. לא בגלל שכתוב בשולחן ערוך, זה גם כתוב בשולחן ערוך, כן? אבל לא בגלל שזה חמור כמו אשת איש, צערנו לפעמים אפילו בדברים שהם יותר חמורים, שזה גזר דין מוות, כן? לפי התורה, כן? מות יומת. או קראת, או אני לא יודע מה, לצערנו לא כולם מקפידים על הלכות נידה, או אפילו מה שנקרא, בגידות וכדומה, באמת שלא נדע מצרות. אבל בטבעיות של היהודי הייתה תופעה כזאת, שלא מתחתנים עם גוי. עכשיו, זה מה שאני חושב שרוצה לצל מדגיש. הוא מספר פה גם איזשהו סיפור, אחר כך אני אוסיף משהו, קטן גם כן על רוצה לצל. הוא מספר פה על מקס נורדאו, שהוא היה הסגן של הרצל, ושאחרי שהרצל נפטר, אז ביקשו ממנו להחליף את הרצל. ואז הרב צבי יהודה מספר את זה כאילו לשבחו של האיש. הוא אומר, היה לו קצת בושה. הוא אמר, לא ראוי שבראש הקונגרס היהודי יעמוד אדם שחי עם גויה. הבנתם? אז היה לו יצר הרע, הוא חי עם גויה. אבל הוא הבין שזה לא יכול ללכת עם היהדות. הוא באמת אמר שאחר כך בסוף ימר, הוא זה ביקש שיקברו אותו עם תלית, והתקרב אפילו, בא לתפילות ביום כיפור, בסדר, זה דבר נורא, כן, מה שההשכלה עשתה בעם ישראל. הנה נהנה, מה שרציתי עכשיו לספר את הסיפור הקטן הזה, שזה היה קשור לטבעיות החיים. ועוד סיפורון שלא כתוב פה, אבל אני זוכר, ואני אומר לכם, עם השנים, אני אומר אבל כמה משפטים קצרים מאוד, אני לא צריך להאריך בשבחו של הרב צבי יהודה, כי כולכם, למרות שלא הכרתם אותו, אבל באמת היה אדם מאוד עדין וצדיק ומחושב וזהיר בכבוד האדם והכל. אבל היה יהודי אחד שקראו לו, אני חושב שהוא עוד חי, לפחות לא שמעתי שהוא הלך לו, למה הנרי קיסינג'ר, לא יודע אם זה אומר לכם משהו. היה שר החוץ של ארצות הברית בתקופה של מלחמת יום כיפור, והוא היה אחראי על הסכמי ההפרדה וכו' עם סוריה ועם מצרים. בכל אופן, בתקופה היא, כמובן, הוא הרגיז הרבה מהימנים. בעצם זה התקופה אז גם שקם גוש אמוני, אבל לא רוצה לגלוש עכשיו לכל הצדדים ההיסטוריים. הוא, מה שנקרא, נהג בהשקפות של השמאל המצוי וכדומה, אבל זה לא מעניין אותי עכשיו הצד של הפוליטיקה, כי זה יכול להיות טעויות. לא כל שמאלני הוא, אנחנו הולכים עכשיו לומר, אבל הרוצה לצד הזה הוציא קרוזים. זה התקופה כבר שהרוצה כבר היה בין 80 וכמה, המלחמה של, מה שנקרא, מלחמת הקרוזים, ואפשר לבדוק את זה בספר שנקרא להלכות ציבור, בדברים של הרב צבי יהודה היה לו מה לומר בעניינים חשובים. הוא היה מפרסם, כמו שהחרדים יש להם פשקבילים במאה שערים, אז הוא היה מוציא מדי פעם, או בעיתונות היומית, מה זה בעיתונות היומית, לא היה תקציב, זה התפרסם בצופה, או ב, לא יודע איפה, ובכמה הלוחות מודעות בירושלים, וכל ולענייננו, אולי הכותב את שמו של הנרי קיסינג'ר היה מכנה אותו בעל הגויה. והיה חשוב לי להקדים את המשפטים של ההקדמה. זאת אומרת, הוא לא סתם על הלכת להעליב יהודי וכולי, מה אתה נכנס לצד הפרטי שלו וכולי. אבל כנראה שרוצה לצד להרגיש. היה יהודי, גר בארצות הברית, היה חי עם גויה. וכנראה הוא הרגיש בתוך העניין שהמציאות הזאת שיהודי מסוגל לחיות עם גויה, זה הדבר הזה. כאילו לא מתאים. עכשיו מעניין לעניין, עכשיו נזכרתי ברשותך, אני הולך לספר לכם סיפור, אולי זה קשור, אבל סיפור נפלא בפני עצמו, לא תכננתי להגיד אותו, ותתייקו אותו טוב טוב בראש. סיפרת לכם על ה, לא, אפילו ברך לי השם, נפטר לפני שנה וחצי, איזה אדמור זקן, היה חי בבני ברק. טוב, אני אזכר, בעזרת השם. בכל אופן, הסיפור הוא, לפני, לא הכרתי אותו, אבל יהודי אחד שגר בצפון הארץ, אז ישלים קצת את העניין פה קצת. יהודי שגר בצפון הארץ פנה לרב גרוסמן ואמר לו, אני לא יודע מה, לרב גרוסמן מגדל העמק, כן, זה שמקרב רחוקים, אורך השם, פנה אליו ואמר לו, הרב, אני לא יודע מה לעשות, הבן שלי הולך להתחתן עם גויה. אז הרב גרוסמן אמר לו, תביא אותו, נדבר איתו. ישב איתו המון זמן ולא הצליח לשכנע. ואז הרב גרוסמן התייעץ עם האבא שלו, זיכרונו לברכה, דצק, כן, אבא שלו היה דיין בבית דין בעדה החרדית בירושלים. אמר לו, קח אותו לרבי, שכחתי, נו, טוב, בעוונותיי, בכל אופן, קח אותו, הם חסידים של הרבי הזה. הוא אומר, קח אותו לרבי. הוא אומר לו, מה, זה הרבי זקן, בן 80 פלוס, מה? טוב, הרב גרוסמן הצעיר הלך לאבא, אמר, תביא את הבן שלך, אני ניסע לרבי בבני ברק, וזה, טוב, אז אבא אמר, עזוב, ומה, ואני, ומי, מה זה אדמור, ומה אני ואדמורי? אמר לו, מה, הרב גרוסמן אמר לו, מה יש לך להפסיד? אתה יודע, ניסינו, לא הצלחנו. וזה, בואו נלך. נסו לרבי. טוב, הרבי ישב איתו יותר משעתיים, ואז הוא יוצא, והאבא שואל את הילד, נו, נו, מה? אומר לו, בן, לא דיבר איתי בכלל על זה. אבא התעצבן, מה, מבזבז פה שעות, נסענו וזה. אומר לו, מה, לא יכול להיות, מה? אומר, לא דיבר איתי כלום, לא על הגויה, לא על המחורה, כלום. מה עשה? לא יודע, התעניין במה אני עובד, מה אני עושה, מה... אחר כך שמעתי את זה כבר בעוד גרסה, את הסיפור שמעתי את זה, זה מאחי יעיל, השכן שלי. אחר כך שמעתי מ... דוד אמיתי עם תוספת קטנה, יכול להיות שהיא נכונה, שהוא אפילו באמצע יצא איתו קצת לטייל וישן איתו, ואני יודע מה, לא חשוב, זה כבר או שהפרט הזה חשוב או לא, רק למען שלמות הסיפור. בכל אופן, לא דיבר איתו, אז אבא התעצבן. אחרי כמה, הם כבר עמדו בפני חתונה, אחרי כמה ימים הם כבר דנו משהו על ההזמנה וזה, ואז הצבנה אותו, התעצבן עליה, נפרדו. אז הרב גוסמן נסע לרב ואומר לו, איך עשית את זה? מה עשית? איזה מופת עשית? אמר לו, לא עשיתי שום מופת, זה לא אני עשיתי, לא יודע. אז אמר לו, בכל זאת, איך זה יכול להיות שעכשיו, אחרי כמה ימים שהוא היה פה, פתאום נפרדו? אומר לו, תשמע, מי שאוהב אותי לא יכול לאהוב גויה. עכשיו תשמעו איזה משפט חשוב. הבנתם למה לא דיבר איתו? לא נתן לו מוסר. רק גרם לו, תראו איזה עבודת נפש. חבל שלא יודע מי זה הרבי הזה, והלוואי שנזכה להגיע לקרסוליו. לגרום, הוא כנראה גייס את כל כוחות הנפש שלו, בשביל לגרום לבחור הזה שאוהב אותו. ואחרי שהוא הגיע למצב שהוא אוהב אותו, התוצאה כבר הייתה לבד. אמרתם, זה סיפור נפלא, לא כל כך קשור לעניין, אבל סוגריים, כן? נזכרתי בזה רק בגלל המילים של, שכן תכננתי להגיד על, על בעל הגויה. זאת אומרת, הרב ציור הצל כנראה הרגיש שאדם שחי עם גויה יש לו איזושהי בעיה נפשית. לעניות דעתי, זה היסוד של קנאים פוגעים בו. אתה בא ושואל אותי מבחינה הלכתית, אולי זה באמת לא הדבר הכי חמור. אבל מה זה קנאים פוגעים בו? זה משהו, תכף נראה מי יכול לאחלה להגיע למדרגה כזאת. ויזהרו מחיקויים, כן? אבל לא, זאת אומרת, אדם שבוער בתוכו עכשיו, כאילו לא רק הצד הלכתי, איך פתאום אתה יכול, ועוד בסיטואציה, שניסיתי לצייר לכם את זה קודם, כאילו זה, אנחנו נורמלי, אנחנו נעם ככל העמים וכו', ועזבו אותנו, ותנו לנו חופש. ופתאום מעשה כזה לעיני כל העם, ואתה הולך לעשות מזה כאילו זה בכלל לא נורא, פנחס לא יכול לשתוק. אז זה כאילו ניסיתי כביכול, כדי שאנחנו לא צריך את ההסכמות שלי, אבל זה הצד שניסיתי קצת להסביר, סליחה שהדברים התארכו. עכשיו, הצד של הקנאות עצמה. עכשיו אני אומר לך משפט בסוגריים, הוא קצת ציני, אבל אנחנו נלמד עכשיו כמה דברים חשובים מאוד שהרצוי לצל מסר את נפשו עליהם, של להיזהר מקנאות. יש לו גם מקורות, יש לו שיטה בחיים וכדומה. אבל אני אומר, המשפט הציני שאני הקטן מוסיף, שלפעמים אני אומר, הלוואי והיינו במצב שאנחנו רוצים לקנא למשהו, כאילו שבוער בנו משהו, עכשיו בא איזה רב ועוצר אותם. הבנתם מה מתכוון? זאת אומרת, לפעמים התורה באה לעצור את הקנאים, זאת אומרת, לסייג אותם. אבל לפעמים אני מקנה במישהו שכבר באמת ככה, הלוואי והייתי מה שקרא, כשנורא יהודי נוסע בשבת, שאני אלך, אתפוצץ מבפנים ורק אני אגיד אהבת ישראל עכשיו. תגיד לי, אל תצעק עליו. כן? אז יש בזה גם משהו חיובי. אבל צריך זהירות רבה. אני בוא ברשותכם, כיוון שאני כבר רואה שברחתי הרבה, אז בואו תראו בדף שמצולם אצלכם, אז תראו, זה בלגן כזה, זה מהרבה מקורות וגם שתי סדרות של הרב ציודה. תראו בעמוד, אני חושב שזה עמוד הראשון, איפה שכתוב למטה, 8 פרשת פנחס. אבל תראו, לפני שאני הולך עכשיו להסביר, העיקרון הוא, שנייה, עוד לפני שנעבור לאליהו הנביא, שחזל אומרים שאליהו זה פנחס, אז צריך לומר, בדברים הפשוטים, כן? כתוב היקום מתוך העדה. מה זה מתוך העדה? העדה זה סנדרין. וחשוב מאוד לדעת שדבר ראשון, כשאדם הולך לעשות מעשה של קנאות, זה רק אם זה נובע מתוך תורה. זאת אומרת שנקרא, שום. לא רק שפתאום עכשיו הוא למד משהו, אלא מלא בתורה, אז אתה יודע שכוח השכל פועל ולא איזושהי התפרצות רגשית. עכשיו, אני רוצה לעבור לנקודה, וכולכם, אני לא צריך כל הזמן להסביר את זה, מקווה שאתם יודעים כל הזמן, אנחנו לא הולכים להעביר ביקורת על אליהו. מי אנחנו? כן, אליהו הנביא, נכון, רק רק אתמול היו פה שלשום, ברוך השם, כל אתמול, שלשום, בריתות, אליהו נביא, זכור לטוב, כן, אליהו מלאך הברית, כולנו מצפים, כן, יבוא במהרה בימינו, מה אנחנו הולכים לדבר? אבל יש מדרש קצת חריף על אליהו הנביא, מופיע בשיר השירים רבה, מצולם לכם פה ככה בתרגום חופשי, ורק נזכיר לכם ככה, כאן אני כן רוצה טיפה, אבל ממש רק טיפה לעומת האמת, להחיות לכם באיזה תקופה חי אליהו. אליהו אנחנו חושבים, בעיות, דתיים, חילוניים, אני יודע מה, צריך לדעת אליהו הסתובב בשומרון, שומרון כשאחאב הוא המלך, איזבל היא המלכה, היא מנהלת את המלכה וכשמה את הממלכה, כשמה קני, רשעות, שחיתות, עבודה זרה, צורה נוראה. נביאים, שזה הפאר של עם ישראל, צריכים לברוח, נכון? כי הוא הורג את הנביאים. אליהו צריך להתחבא, נכון? שם כל הסיפור שם, ואתה אומר לעצמך, בתוך המציאות הזאת, אז יש שם אליהו הולך שם למערה הזאת שם מחורב, כן, שחזל אומרים, זו בחינה של מעמד הר סיני, אבל עוד פעם, זה לא שיעור בתנך, רק רוצה להיזכר טיפה לסיטואציה. אמרתי בשתי מילים, באיזה אווירה אליהו חי, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא אומר, מה לך פה, מי לך פה אליהו? ואז הוא אומר, כי עזרו בריתך בית ישראל, ואת מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרו וחרב, ויוותר אנוכי לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה, כן? ואז הקדוש ברוך הוא עושה לו שם את כל התיאור הנפלא הזה ברעש ובאש ובזה, ואומר לו כל דממה דקה, הוא אומר לך תחזור, אחר כך עוד פעם אליהו מגיע, ואז עוד פעם מה לך פה, מה לך פה אליהו, עזבו בריתך וכו', תיאור כזה שחוזר פעמיים, אל תפסו אותי במילה, כמו זאת לא קראתי את זה בפנים, ואז לך תמשך את אלישע בן שפט, אתה עכשיו לא יכול להמשיך להיות נביא. טוב, אליהו גם לא מת, רק עלה בשערה שמה, רק, כן, זה לא כך רק, בעזרת השם הוא יחזור במהרה בימינו, אבל יש פה איזושהי מציאות. ועוד פעם, מי אנחנו, שבכלל נתחיל לדבר על אליהו הנביא, הבנתם. אבל בכל זאת, בואו תקראו את הפסוקים. בפסוקים הראשונים של הנביא נחום נאמר, כל קנו ונוקם השם. קנו נכתב מלא אם ו. לעומת זאת, אצל אליהו נאמר, קנו קינתי, להשם אלוקי צבקות, כי אבזרו בריתך בני ישראל. ופה, קנו כתוב חסר וליבה. אומרים חזל ללמדך שכל קינה של בשר ואדם חסרה היא. ואין לך קינה מלאה אלא של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בלבד. טוב, אז זה מדרש יפה, כאילו שהאדם הוא לא שלם. אבל תראו את ההמשך, מפחיד. מפחיד שאנחנו בכלל נדבר על זה. במדרש מסופר, ביום הקנו קינתי להשם אלוקי צבאות, כי עזרו בריתך בני ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בריתי? בריתי? שם הבריתך? כאילו, מה אתה כל כך כועס? איזה ברית הם עזרו? את הברית שלי, נכון? אז מה אתה, זה, תתן לי לטפל בזה. אז הוא ממשיך, את מזבחותיך הרסו. אומר לו, מזבחותיי, שם המזבחותיך? מה, המזבחות שלי או שלך? כאילו, אם היינו עוצרים פה, הייתם אומרים, מה זאת אומרת? אבל אני מקנה קינת השם, נכון? זה מה שאליהו ודאי התכוון. ממשיך המדרש, ואת נביאיך הרגו בחרב. אמר לו, נביאי, ועד מה אכפת לך? זה הנביאים שלי, זה השליחים שלי בעולם, שהם אומרים, מעבירים את דבר השם אל עם ישראל. סוף אמר, ויוותר, אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. זה כבר עניין אחר. אם כן, אין לך קינה מלאה אלא של הקדוש ברוך הוא, הבנתם? כאילו הקדוש ברוך הוא גואר פה. הקדוש ברוך הוא גואר, לא אנחנו. אני לא הייתי חש בזה. אם הוא מבין את הפסוקים, הייתי אומר, וואלה, אליהו צודק. בלי המדרש, ואומר לכם, קיצרתי במציאות. כי מה קורה בשומרון? איך אפשר לשתוק על דבר כזה? מה, אתה רק תמשיך לדבר בדרכי נועם וכדומה? אתה חייב לזעוק, אתה חייב לעשות פה קינה, כאילו לא, איפה מתי מעמד הר סיני ואיפה מה שאנחנו רואים היום, כן, שם בתקופה היא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא ככה עובדים. ואז הוא מגיע איתו בסוף, ויוותר, אנוכי לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. יש לך פה כבר גם צד איזושהי נגיעה, שמה? שאתה חושש לחיים שלך. אולי כבר זה חלק מהקינה. הבנתם?
זה בעצם סתם הגורר על הקינה.
אתה אומר שאם אליהו לא יכול,
אז אנחנו
בטח שם. אז אתה צודק. אז אפשר לגמור את השיעור.
לא.
אתה צודק, נכון. סימן שהבנת טוב מה שאנחנו רוצים לומר פה. שבעצם אף אחד לא יכול לבוא ולקחת. זה מה שאמרתי, יזהרו מחיקויים, זה לא עושה. אף אחד לא יכול להגיד שהוא פנחס. אף אחד לא יכול לבוא ולומר שהוא אליהו. ואפילו אליהו, נכון, לא הגיע למדרגות האלה.
אולי לא נוציא לפועל, שזה
יהיה
כוח גדול באדם.
אז תראו, יש פה פסקה שגם אני לא כך מבין אותה בצד השני, פסקה באורות הקודש, שזה משהו בסגולת ישראל, שלעתיד לבוא זה יגיע, וכו'. כן.
זה אמרו שאליהו זה
פנחס. זה חז"ל אומרים, זה גלגולים. דרך אגב, לפי הספורנו זה פשט.
אבל אליהו כביכול, היה
בו
נגיע אישית
כלשהו. לא, אצל פנחס היה 100%, אצל אליהו היה איזה... לא יודע מה, אחוז אחד שכבר לא 100%.
נגידת
הדעות. מה? עוד פעם, לא, אתה שואל אותי, מאיך יודעים שפנחס זה אליהו? זה במדרשים, לא, זה תקבל את זה כנתון. זה מופיע בהרבה, כבר בחז"ל, לא רק בספרי הגלגולים המאוחרים. לא שאני מזלזל בארי, שהתעסק הרבה עם גלגולים, או לרמה מפן, או כן, שהוא, יש לו אנציקלופדיה שלמה. מה?
יש פיוט.
כן, לא, זה, זה מדרשים מפורשים, לא חזה, גמרות, זאת אומרת, זה כאילו היה מקובל אצל חזה. אבל אם התכוונת לשאול, זאת אומרת, שאנחנו רואים שאצל פנחס זה באמת טהור לגמרי, ופה במקרה הזה זה טהור, אבל לא לגמרי. אז אם כן, כמו שאני אומר, מי אנחנו בכלל שנתחיל. אבל בכל זאת, בואו ננסה טיפה, טיפ-טיפה, ממש כבר אנחנו צריכים לסיים. גם להיזהר לא להתפעל. בוא עכשיו נספר לך עוד סיפור קצר, שבך אגב הנקודה הזאת כדאי לראות גם יותר בתוך הדברים של הרב ציודה, אבל שמעתי מהרב ולדמן בשם הרב ניסן זק, שהיה חתן של הרב חרלאפ, בשם הרב חרלאפ. הרב חרלאפ בצעירותו, לא ילד, כן, היה יותר צעיר, היה תלמיד של הרב צבי מיכל שפירא. בעל הספר צבי לצדיק, היה משהו מיוחד מאוד בירושלים, כתב ספר מוסר מאוד עמוק. ופעם הרב חרלאפ איחר לשיעור, והרב צבי מיכל שפירא שאל אותו, כאילו למה איחרת? אז הוא החזיק ביד איזה ספר חסידות, הוא אמר לו, בדרך לפה עצר אותי פלוני אלמוני, זה רב גדול שהיה אז בירושלים בתקופה ההיא, שאל אותי, נו, מה אתה לומד? והראיתי לו את הספר, זה הספר בחסידות. והוא אומר, שטף אותי איזה רבע שעה, דברים חריפים נגד החסידות. אז אמר לו הרב צבי מיכל שפירא, להגיד דברים כאלה חריפים, על חלק חשוב בעם ישראל, זה נובע מכוחות של טומאה. הבנתם? אל תשליחו את זה, אל תפגשו עכשיו, אל תיזהרו. לא, תמיד הקנאים, זה נובע ממקומות טהורים. אבל באמת, לא בא לחנך את האחרים, כמו כל שנחנך את עצמנו. ובאמת, אנחנו נבדוק את עצמנו. לפעמים אנחנו מגיבים. אנחנו מגיבים, ואי אפשר לשתוק, ואני לא יודע מה. מי אמר שאנחנו זה, כל כך תיאורים? אני לא מתבייש לומר בכל, כן, ואל תהפכו אותי לדיון, ולצערי, אני יודע שאני לא היחיד. מי אמר שהתגובה שלנו על גוש קטיף היא תאורה לגמרי? רק דאגה לארץ ישראל, אולי גם אנחנו נוגעים בדבר. ודאי שאני נוגע בדבר, כן. אני אישית ועוד כמה אלפים כמוני. אבל לעמוד גם כמה אנשים שהם חברים של החברים ולוקחים את זה קשה, וטוב שלוקחים את זה קשה. אבל התגובה, מי אמר שהיא נובעת בתהרה גמורה? וממילא אם זה לא בתהרה גמורה, אז תשקול איך שאתה מגיב, ואם שאתה נותן תיאורים של גנאי, תראו אפילו אליהו. כתוב שפה אומר לו, את בריתך עזבו, ונזבותיך הרסו, ואיך עבו וחרב. והקדוש אומר לו, לא ככה מנהיגים את הדור. תביא נביא אחר. שוב, הוא נשאר צדיק, הוא עלה לשמיים, עוד יחזור, זרת השם, עם כל הכוחות. לכן אני אומר, גם אמרתי את זה בהתחלה, בהקדמה, ואני מתנצל גם בסוף. כשמתעסקים עם עניינים של מידות, זה מאוד קשה. מה זאת אומרת זה קשה? אתה רוצה להשתפר, אבל זה בדיוק זה נקרא מידות, כי אתה לא יודע כמה גרם לתת לכל דבר. אבל פה זה הרבה יותר קשה. זה לא רק איזון בין סבלנות וזריזות, אלא באמת שאדם ינסה לבחון את עצמו בכל מיני דברים, כשהוא מגיב למשהו, האם הוא מגיב מהצד האגואיסטי שלו או לא, אפילו בלי קנות, סתם. לפעמים זה תגובה, תוכחה, כל מיני דברים כאלה. זה נובע באמת מתוך אהבה, כביכול, גם אם לא היית פה, או שרק בגלל שאתה עכשיו סובל מזה, אז אתה פתאום נכנס בו, כן? אז ודאי שזכותך להעיר לחברותה, כן? כי אם הוא לא בא, אז בגללו גם אתה לא לומד וכדומה. אבל לא תמיד, מה שנקרא, הרמת הטונים וה... ולפעמים יש כאילו ביטוי כזה, קנאת האמת, ושכולם ידעו, וצריך להגיב, ולא לשתוק, ואני יודע מה, כל מיני דברים כאלה, רבותיי, בזהירות רבה. כן? וכמובן, כמו שאמרנו, וזה מה, ש... מה שאתה אמרת, כן, שרק הוא, אז יש פה כתב של הרב צבי יהודה בשם האדמו"ר מאוסטרובצה, שכתוב, התורה ייחסה את... ינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן להגיד לנו שהוא ורק הוא יכולים לעשות מעשה של קנאות. טוב, אז תראו, אני לא הספקתי עוד כמה נקודות, אבל אידך זיל גמור. הדברים מאוד מאוד בסיסיים, בעזרת השם שנקווה, מה שנקרא להפנים אותם. צד שחד צריך לעורר את המחאה, את המחאה הפנימית שצריכה להיות נגד כל מיני דברים, אבל המעשים והמניע צריך תמיד לבדוק את טוב טוב את טהרתו של הדבר, בעזרת השם שנזכה באמת לקנאה ואהבה אלוקית ושלמות.